דופן בעוצמתם, בגובה שלהם, בעומק שלהם, דברים שאתה כמעט לא מוצא בכלל, בכלל, בספרות שלנו, אין בה כמעט ספרים שקטעים, שנכתבים ממקום כזה, וגם במחברות האחרות, אין כמעט קטעים כאלה. זאת אומרת, לכן זאת סברה ממש מוצלחת של הרב יואל ביזון. יכול להיות שזאת התשובה, יכול להיות שיש כאן תשובות קצת יותר פרוזאיות, וזה שהיו דברים יותר, לא רוצה לומר סכסוכים, אבל משהו בסגנון של מתחים או תחרויות או משהו, כי צריך להבין שבעריכה של כתבי רב קוק קרה דבר מאוד מאוד מוזר. שתי מערכות עובדות במקביל לערוך את כתבי הרב קוק. זה הרב צבי יהודה מצד אחד והנזיר מצד שני. עכשיו, זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת, נכון? אתה לא יכול לקחת הוגה מסוים, ושני אנשים עורכים את הכתבה ומוצאים אותם לאור. כאשר ברור שכל אחד יערוך את זה כפי רוחו. אז ברור, ולא יכול להיות גם שלא יהיה מתח ביניהם. לא נדבר על מילים יותר חריפות מאשר מתח, אבל ברור שלא יכול להיות שלא יהיה מתח, כי לא יכול להיות שמלכות לא תיגע בחברתה, כי הם עובדים על אותו דבר. למעשה זה מה שקרה גם. זאת אומרת, אורות הקודש היה אמור להיות תורה, ספר, שמקיף את כל משנת הרב קוק מכל היקפיה. והנה, הספר אורות הוא בעצם סוג של כרך מאורות הקודש. הוא הסוג, הוא הנושא של ארץ ישראל ועם ישראל. שהוא מופיע מדי פעם באורות הקודש, אבל הוא לא הנושא המרכזי. ואת היה צריך להיות כרך באורות הקודש, שיערוך כפי שהנזיר עורך. בסדר, לא משנה, אבל הנושא יהיה עם ישראל, ארץ ישראל. ואין כרך כזה. אז אתה רואה שיש פה עכשיו אורות התורה, אורות התשובה, איך זה משתלב במערך של הנזיר? צור, זה נושא בעייתי, ולכן יכול להיות שאי קבלת שאר המחברות הייתה כתוצאה מאיזה לחץ, נאמר, שהרב צבי יהודה אמר, זה תשאיר לי, זאת אומרת, זה לא שהוא לא ראה, הרב צבי יהודה ראה את כל המחברות, תבינו, הוא לא קיבל מחברות, הרב צבי יהודה לא ראה אותה. הרב צבי יהודה ראה את כל המחברות. הנזיר ראה רק 80 מחברות. עכשיו, אחרי שלפני כך וכך שנים, יצאו השמונה קבצים, אותם 8 מחברות יצאו כפי שהם נכתבו. ואתם יודעים, מכירים את הכרכים האלה, כן? שנקראים 8 קבצים. יש לנו שם את החומר שהנזיר ראה, ומתוכו ערך את אורות הקודש. זה מה שיש בידינו היום, וזה כתוב בצורה שלמה וטובה. לאט לאט התברר שיש עוד את המחברות הנוספות, והם דלפו החוצה בכל מיני צורות, והם יצאו מה שיש לנו בידינו היום. בהתחלה הם יצאו על ידי בועז אופן משיבת רמת גן, בשני כרכים, וכל מיני מחברות, קוראים לזה, אז הוא קרא לזה קבצים מכתב יד קודשו, פנקסים, כל מיני שמות. של מחברות כאלה וחוד שאיכשהו הגיעו אליו, אין לי מושג איך הגיעו אליו, ויש כל מיני צורות שזה הגיע, והעתקות כאלה ואחרות שדלפו החוצה וכו'. אבל מי שיושב על כתבי היד, כלומר, כל כתבי היד נמצאים אצלו, זה כנראה, מהמעט שאני יודע, זה אדם בשם הרב בן ציון שפירא, בנו של רב אברום, שמשום מה, אין לי מושג למה, אבל הכתבים הגיעו אליו, והוא, יש איזה מין מכון שהוצא את כתבי הראיה, והוא יושב על הכתבים. עכשיו, אחרי שבועז אופן הוציא את הכתבים האלה, אז הם הוציאו כרך בסוף יצא עוד כרך, למה יצאו שני כרכים נאמר עד היום, ובהם הוא מוציא, מתוך שהוא רואה את הכתבים עצמם, את הכתב יד קודשו של הרב קוק עצמו, הוא לא העתקות ודברים, הוא הוציא פנקסי, הוא קורא לזה פנקסי הראיה, ויצאו עד היום שני כרכים כאלה, שבהם יש את הפנקסים של בועז אופן, ועוד כמה דברים נוספים. בעיקר, הדברים הנוספים הם בעיקר, בינתיים הם הוציאו מבויסק, שהוא נכתב בחוץ לארץ. כלומר, כנראה יש עוד דברים. אין לנו ספק שיש עוד מחברות שבועז אופן לא הוציא, והם לא הוציאו, והם מסתתרים באותו ארון ברזל, נעול, ושם הם נמצאים. עכשיו, בסך הכל צריך לקוות שהם יוציאו את המחברות. כי הן באמת מעניינות, יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים. הבעיה היחידה שהם מרגישים צורך לצנזר קטעים שנראים להם, לא יודע מה, בעייתיים, לא יודע מה, ולכן אנחנו מקבלים את הדברים מהמקום הזה, אנחנו מקבלים דברים מצונזרים, וזה בעייתי. זה לא אמין, זה מאוד מאוד פוגע שאתה חושב ככה. עכשיו, מה שיש לפנינו כאן, בדבר שנקרא פנקס ה', זה מתוך ההדפסות האלה של בועז אופן, מה שהוא הוציא. וזה, שוב, יש לנו קטעים יפים. למה אני מביא את זה לפניכם? כי קטע 2 שרציתי שנלמד ביחד, הוא מתקשר ואומר דבר נורא חשוב לגבי דברים שלמדנו לא בשיעור האחרון, אלא אחד לפניו. ואמרתי לעצמי, כיוון שזכינו ללמוד קטע מפנקס ה', אז מה שנספיק, נלמד עוד כמה קטעים ותציצו קצת לפנקס הזה ותכירו אותו, שאני חושב שהוא דברים יפים מאוד. יש הרבה דברים שאנחנו לא מכירים אותם מהפנקסים האחרים או משמונה קבצים או זה, זאת אומרת. דברים מעניינים, תגובות מעניינות, כתיבות, התנסחויות מעניינות. יש כל מיני דברים שלא הופיעו בכלל במקומות אחרים. זה מאוד מעניין. זה, כלומר, בוא נגיד ככה, בשביל מחקר של הרב קוק טוב, אתה חייב לראות את כל המחברות. אתה חייב לראות את כל ההתייחסויות, אתה חייב לראות את התגובות, לפעמים את הסתירות, יש סתירות. כל סיום הוא כותב כך, כל סיום הוא כותב כך, אתה... אחת הבעיות הקשות בפרט מחקר הרב קוק לדעתי, זה שאנחנו לא יודעים תאריכים של המחברות. זה נושא מאוד בעייתי, ונורא חבל. אבל כנראה, אני לא יודע אם הרב קוק לא כתב או שהם לא מפרסמים, אני חושב שהרב קוק עצמו לא כותב מה סדר כתיבה. כלומר, אתה לא יודע אם פנקס ד' ופנקס ה', אחד אחרי השני או אחד לפני השני, אתה לא יודע. אתה יודע איזה תקופת יפו פחות או יותר, תקופת שוויץ, תקופת לונדון, דברים כאלה, אבל אתה לא יודע, אתה לא יודע מה לפני מה, ואז זה ממש בעיה. כי למשל, אם אתה רואה סתירה בין ספר מסוים לספר אחר, אם היית יודע שזה בא אחריו, זה נותן לך איזו תמונה, אתה אומר, אולי הוא חשב כך עכשיו, אחר כך הוא שינה קצת את דעתו, וזה הגיוני, אדם יכול לעבור תהליכים מסוימים. אבל אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע לאן הוא שינה, מה קודם, מה אחר כך, מאיפה זה בא. זה מאוד מאוד בעייתי. טוב, אז בואו נתחיל בקטע 2. הקדושה הכללית של אור האלוקות היא מאירה בכל ההוויה, בעולם הרוחני והחומרי, בתורה ובעולם. כן, הקדושה הכללית, זאת אומרת שיש אור אלוקי בתוך כל ההוויה. על כן, גם בתורה וגם בעולם. זה לא רק בתורה. האור אלוקי לא נמצא רק בתורה, נמצא גם בעולם. על כן, בכל פרט, מתגלה ניצוץ מיוחד מהאור הכללי. אבל הניצוץ, יש בו כוח הכל. מפני שאין ברוחניות חלקים בעצם, אלא חילוקים של התגלות. זה משפט, בשביל המשפט הזה הבאתי את הקטע הזה מלפניכם. זה משפט מאוד מאוד חשוב לדעתי. קודם כל, אני אמרתי לכם, בשיעור לפני האחרון, שהנושא של היחס בין הכלל לפרטים הוא נושא מאוד חשוב. כי השאלה איך אתה מתייחס לאינדיבידואל, לפרט, לקונקרטי, למציאותי, איך אתה מתייחס אליו? אם אתה מתייחס תמיד לכללים, למשל, בוא נגיד ככה, בתורת הרמב״ם, הפרטי הוא לא חשוב. הפרטי הוא רק מטשטש את העקרונות הכלליים החשובים באמת. לכן את רק מקיש מהפרטי לכללי, אבל הפרטי הוא רק נובע מהחומר בעצם. אין, הכללי, הפרטי הוא, זה כלל שהתגשם בהרבה פרטים, והפרטים רק מטשטשים, כלומר, הצבעים המיוחדים רק מבלבלים את הצופה. ולכן העיקרון הוא לתפוס את הכלל, לכן הפרטים לא חשובים. כי הפרטיות נובעת מהחומריות. כאן אתם רואים עולם אחר לגמרי. הוא אומר, בכל פרט מתגלה ניצוץ מיוחד מהאור הכללי. שימו לב, יש אור כללי, האור הכללי מתגלה בכל פרט ונזכרים בקטע שלמדנו על השבירות הגדולות שנעשות, זוכרים על השבירה? שהשבירה לוקחת את הכל לפרטים, ואז כל הפרטים נעשים כמין נקודות, ודיברנו על עולם הנקודים, עולם הנקודות זה עולם השבירה, כלומר עולם התוהו, שיש לנו מין נקודות, והנקודות האלה כל אחת עומדת לעצמה, וזה לא טוב שהיא עומדת לעצמה. מה יהיה לעתיד לבוא? מה הוא אומר יהיה לעתיד לבוא? מה הוא אומר לעתיד לבוא? איך השבירה תתוקן? הוא אומר, כן, שבירות גדולות צריכות להיות. כן? ואז יש שברים, ואז מה יקרה? כל פרט יכיל את הכל. אתם, זה מה שהוא אומר, הוא אומר דבר מאוד מעניין. כמין אספקלריה שרואה את כל מה שעומד מולה. זה היה המשל שלו. אז אמרתי שזה תיקון עולם השבירה. זאת אומרת, אז פעם היו נקודות שכל אחד עובד בעצמה, עומדת לעצמה ונשברת. ופתאום הוא אומר, כן, אנחנו נחזור לעולם הנקודות. אבל זה לא שיש נקודות שכל אחת היא בודדת לעצמה ואומרת, אני אמלוך, שזה החטא של עולם התוהו, שכל אחד חושב שהוא לבד יכול למלוך, ואז צריך את עולם התיקון שמתאחדים אחד עם השני, אלא כל פרט הוא מכיל בתוכו את הכל. כן? וזה איזה מין דבר נשגב כזה. אז דיברנו על ה-DNA שיש בתוך כל תא, כן? ב-DNA יש את הכל, כל מה שיש. כן? עכשיו פה אתם רואים את האמירה הזאת בצורה מאוד מאוד מעמיקה. מה הוא אומר? על כן בכל פרט מתגלה ניצוץ מיוחד מהאור הכללי. זאת אומרת, ה-DNA הוא כללי. זאת אומרת, יש אור כללי בכל ההוויה. להשתמש במשל של ה-DNA. זאת אומרת, יש אלוקות בכל מקום. אבל היא מתגלה באופן פרטי בכל מקום. זאת אומרת, כשאני רואה פרט, הפרט הוא פרט. זאת אומרת, הוא ניצוץ מכל ההוויה. עכשיו, כשאתה שואל, הוא ניצוץ מה המשמעות של זה שהוא ניצוץ מכל ההוויה? מה זה אומר שהוא ניצוץ מכל ההוויה? במה הוא לא סתם פרט, או נקודה, או חלק, או משהו? במה הוא שונה מסתם להיות איזה משהו מבודד. הוא אומר, אבל הניצוץ יש בו כוח הכל, מפני שאין ברוחניות חלקים בעצם, אלא חילוקים של התגלות. זאת נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, כל פרט בהגדרה מכיל בתוכו את כל המכלול. זאת אומרת, מה שכתוב לעתיד לבוא, וזה שהרב קוק אמר, שאנחנו יכולים לצפות את הנסתר הגדול בכל פרט ופרט. פה אתם רואים את זה. הוא אומר, תדע לך, בכל פרט בעצם הכל נמצא. כל דבר הוא מיניאטורה של כל העולם כולו. כמו שאנחנו רואים שהאדם הוא עולם קטן. ביטוי עולם קטן. זאת אומרת שכל אחד הוא עולם שלם. כל פרט הוא עולם שלם. כל דבר קטן יש בו הכל. אתה במיניאטורה יכול לראות בכל דבר את הכל. יש כאלה שאומרים לך, ואתם מכירים את הדבר הזה, שאנשים מסתכלים על כף היד ומכירים את האישיות. מכירים את זה? זה נקרא חירולוגיה. כן? חירולוגיה. עכשיו, יש כאלה שמסתכלים באוזן ואומרים לך כל מה שאתה רוצה עליך. יש כאלה שמסתכלים על העין ואומרים לך כל מה שאתה רוצה עליך. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כשאתה חושב, כן, אז בסדר, זה מיסטי, זה, אני יודע מה, לא יודע מה זה, אבל ההיגיון, הרב קוק למשל, היה אומר, לא יודע אם הם יודעים, אבל בעיקרון אפשר לדעת. זאת אומרת, אתם יודעים שמזהים אדם עם אוזן, אתם יודעים את הדבר הזה, כן, שאפשר לזהות אדם דרך האוזניים שלו. זאת אומרת, שיש לנו, כמו שיש לנו טביעות אצבע, יש לנו טביעות אוזן, זה דבר שלא יאומן. זאת אומרת, זה נראה, אוזניים שלנו נראות כל כך דומות, אתה אומר, לא, יצלמו אותך מהצד, ויזהו אותך על פי האוזן שלך, זה דבר שלא יאומן. עכשיו, הם אומרים לך אותם, זה רציונלי, וזה זה לא מיסטי. עכשיו, יש כאלה שגידו לך, לא, בצורה של האוזן זה כמו עובר, פעם מישהו אמר לי, זה כמו עובר ששוכב ככה עם הרגליים למטה, אני יודע, ראש למטה, משהו כזה, ואפשר לראות את כל הגוף, ואתה יכול לדעת וזה, ואתה יכול באוזן, לטפל בו וזה וזה. או אלה שאיך זה כפות רגליים, איך זה נקרא?
פסיכולוגיה.
איך?
רפלקסולוגיה.
רפלקסולוגיה. אומר לך, ודאי, כל הגוף שלך נמצא בכף הרגל. אני דוקר אותך פה, זה מזיז לך את הנעל בראש, אני יודע מה. זאת אומרת, הוא בכף הרגל, כל הגוף שלך בא לידי ביטוי. עכשיו, זה מאוד יפה הרעיון הזה, וזה אני אומר, רב קוק, את הרעיון היה ודאי מקבל. הוא היה אומר לך, תשמע, בכל פרט יש את הכל. זה יכול להיות האוזן, זה יכול להיות כף הרגל, זה יכול להיות כף היד, זה יכול להיות העין. אני לא יודע, כל דבר ודבר, יש בו את הכל. זה נכון שזה כף רגל, זה נכון שזה אוזן, זה עין, זה יד, או משהו כזה, אבל באמת, באמת הוא מכיל בתוכו, בנסתר את הכל. וזה אמירה מאוד חשובה. כלומר, עכשיו, כל הבעיה היא רק בעיית התגלות. זאת אומרת, השאלה היא רק האם הפרט הזה יצליח לגלות בתוכו את הכל. זאת אומרת, עד כמה הוא יהיה קשור למכלול, או עד כמה הוא יהיה נפרד ממנו. אבל באמת, באמת, כל אחד ואחד מאיתנו הוא נצנוץ של הכל. ולכן כשהוא אומר לעתיד לבוא, יראו בו כמו הספקלריה את הכל, זה רק יתגלה מה שיש באמת. זאת אומרת, זה לא שפתאום יהיה בזה משהו. לא, באמת כל אחד ואחד מאיתנו הוא קוליות. אבל הקוליות הזאת היא, היום היא מסתגננת בסגנון מסוים פרטי, שהוא באיזשהו מקום לא קושר את עצמו אל הכלל, ולכן הוא קורא לזה חילוקים של התגלות. זאת אומרת, ובאמת כל אדם יכול להיות במקום אחר מבחינת רמת הקישור שלו אל הכלל. עכשיו, מה ההבדל בין הצדיק לבין הלא צדיק? כן, האדם שהוא לא צדיק, הצדיק מאוד חווה את היותו המחובר לכל. מאוד מחובר. זה חוויה נוכחת שלו. עכשיו אתה שומע את זה, בשבילכם זה מילים מה שאני אומר. אתה מחובר לכל, אתה קשר מן הכל, הכל בך. בסדר, אתה שומע את זה, ואתה אומר, טוב, אם הרב קוק אומר, נסמוך עליו, הוא יודע מה שהוא אומר. בסדר, אבל זה מילים. זאת אומרת, זו אמירה אינטלקטואלית שאין לה כיסוי חווייתי. אבל הרב קוק אומר, לא, תדע לך, אם אתה עושה מהלך פנימי רוחני, אתה יכול להגיע לתחושה כזו. זאת חוויה שאתה חש את הכל. לכן, קדוש אדוניה אצל הרב קוק, הוא אומר, חיו חיים כלליים חיי כל. כך אומר, זאת אומרת, הוא חי את הכל, אם אפשר לומר כך. קשה להסביר את זה, אבל הוא חי את העצים, את הצומח, את החי, את האנשים, את כולם. הוא לא נפרד, הוא לא שבוי בתוך איזה חומה שכל הזמן מגינה עליו בגלל שהוא מפחד מכל הסביבה. הוא לא נמצא במצב של פחד, אלא הוא קשור, הוא מחובר, הוא פתוח. פתוח לכל. עכשיו תראו, קשה להסביר את זה, אני לא יודע אם אני יכול להסביר את הדברים האלה. פשוט תשמעו אותם, אולי הפעם תהיה לכם את החוויה הזאת, כשתהיו גדולים, שזה יכול לקרות בדיוק בעוד דקה, כן? לא לחשוב, זה צריך לקחת עוד הרבה שנים. ואתם תחוו חוויה קולית כזאת, כן? שאתם מרגישים את הכל בתוככם, ואתם חלק מן הכל, משהו... זה סוג של מדיטציה, כן? רק לצערנו, אין לנו אימונים, מדיטציה שלפי תורת הרב קוק. חבל, אולי פעם מישהו יקים בית ספר לכזה, ואני בטוח ש... ברור שהתנפלו עליו. בסדר, אבל הוא יהיה מספיק חזק, כי הוא אוהב את כולם, ולא יאכפת לו מהם בכלל. מרוב שהוא אוהב אותם. ברור שהתנפלו, אבל לדעתי זה ממש ממש דבר מתבקש, כי התורה של הרב קוק היא כל כך חווייתית וכל כך קיומית, שזה מעניין ללמוד את זה, וזה מוסיף לך משהו, וגם כל דבר שאתה שומע מרחיב את האופקים שלך ופותח אותך, וזה דבר עצום, אבל צריך לעשות אימון, ואני לא יודע איך עושים את זה. אני לא יודע, אני לא... אין לי כלים, לא אומנתי בכלים כאלה, ובכלל אין לנו כל כך כלים אצלנו ביהדות, לצערי הרב, אין לנו כלים מדיטטיביים. אבל אם מישהו יבוא ויפתח איזה מין שיטה כזאת, זה יכול להיות דבר אדיר. כן? לקחת את, זוכרים את הקטע שדיברנו על הרזיות, הקטע שלמדנו, קוראים לך אותיות, מדברות איתך וכן הלאה, זה קטע של מדיטציה, אין אפס, זה לא קטע, זה קטע של מדיטציה. אבל מה, לא יודע איך עושים את זה, זאת אומרת, אין לי את הכלים לעשות את זה, אבל אפשר, אין לי ספק שאדם מקצועי שיודע לעשות את הדברים האלה, והרוח, התורה של הרב קוק נוגעת בו כמובן, אדם שיכול להוציא מזה עבודה גדולה, עבודה גדולה. ואז כל שיעור היה פותח בלימוד קטע, ואז עושים מדיטציה, ואז... מה זה מדיטציה? מדיטציה זה... זה לחשוב, זה התבוננות, זה... המילה, המילה... למשל, המילה, את הספר הגיונות של דקארט, דקארט, כן, הגיונות, הוא נקרא מדיטיישנס, זאת אומרת, מדיטציות. זאת אומרת, מדיטציה זה חשיבה, התבוננות, סוג של התבוננות, זה בדיוק המילה. ויש לנו את המילה הזאת בחבד, אנחנו מכירים את זה מחבד. לעשות התבוננות, להתבונן ולראות איך הקדוש ברוך הוא מלא כל מיני. עכשיו, גם בחבד, שהם ממש ממש אומרים לעשות את זה, להתבונן ולחשוב, גם שם אין ממש ממש טכניקה מדיטטיבית. זאת אומרת,
מה? הרב, הייתי פעם איזה חובר שמסביר לך לעשות מדיטציה יהודית או משהו.
כן? איפה? מה קורה איתה?
ישיבת כל המוצא על זה.
כן? אז תביא לנו משהו, באמת. תראה, אני נורא מעניין אותי לראות מה אנשים עושים, ואני שמעתי על כל מיני אנשים שעושים. בדרך כלל, מדובר על חוזרים בתשובה שיש להם רקע ממזרח או משהו כזה, והם לוקחים את זה לידו. זה מאוד מעניין, וצריך לראות מה אנשים עושים ומה כמות המתנאי זה עולם הם באים, אבל זה אפשרי, זה ממש ממש אפשרי. זאת אומרת, זה מתבקש. זה מתבקש. אז לחוות את הכוליות שאני בעצם מייצג אותה. כלומר, כל פרט מייצג את הכל, את כל הכוליות, אלא מה? חילוקים של התגלות. עכשיו, זה כל כך יפה לחשוב שברוחניות, זו אמירה מאוד מעניינת, שברוחניות אין באמת חלקים. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? בגלל בעיית הצמצום. הרי מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא צמצם את אורו, נכון? שמעתם על זה? נכון? כתוב צמצם. מה זה צמצם את אורו? מה פשוט המילה צמצם? מה אומרים? מה המקובלים אומרים? נכון, אבל מה זה צמצם? מה הוא עשה? מה זה נקרא צמצם? הסתיר. יפה. זה פירוש אחד מקובל. פירוש אחר. מה? סילק. יפה. אלה שני הפירושים. המקובלים, סילק את אורו, או צמצם את אורו, כלומר, הסתיר את אורו. זאת אומרת, זה יכול להיות שני פירושים, ויש לזה ויכוח גדול, צמצום כפשוטו, לא כפשוטו, זה מחלוקת בין מקובלים, בין חסידים, מתנגדים. יש פה, זה נושא מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד מאוד מורכב, ויש בו הרבה הרבה דברים שמדברים, וכל אחד הוא אומר את שלו, ומפרש, וזה עמוק, ובאמת, באמת, מעניין, כן. יש איזו קבוצה שאני לומד איתה את הדבר הזה. זה חודשים. אתה יכול, חודשים אנחנו יושבים ולומדים רק חלק קטן מהסברות בכל נושא הצמצום. זה באמת, זה קורס ודאי, אני חושב, חצי שנתי, ודאי שנתי, יכול להיות בלי שום בעיה. אוקיי. ישנה אפשרות לומר שריכוז, שסליחה, שצמצום, זה לא הסתרה ולא סילוק, אלא ריכוז. כלומר, משהו כמו הקטנה, הוא הקטין. זה אנחנו מוצאים את הרעיון הזה אצל המגיד ממזריץ', שכל הזמן הוא מביא משל, כשהוא מדבר על הצמצום, הוא אומר, כמו האב המצמצם את שכלו לבנו, בשביל בנו. כן? עכשיו, כשאתה משתמש, מה זה נקרא? כשאדם, האבא מצמצם את שכלו בשביל בנו. מה זה לצמצם את השכל? למה הוא מתכוון כאן? מה הוא מתכוון? הוא צמצם את השכל בשביל הבן. לפשט, לא להפשיט. אתה אומר לפשט. כן, בסדר. מה זה נקרא לפשט? מה זה עושה? זה יפה, זה רעיון טוב. אבל לפשט, אני הייתי חושב זה להביא כאילו משהו יותר פשוט. עכשיו, מה פשוט? איך דבר נהיה יותר פשוט? כי זה לא מסובך, משהו בא לומר. השיח של ההורים הוא לא מסובך. זה לא עניין של מסובך ופשוט, כן? וזה לא, הייתי אומר, רוחני וגשמי בדיוק. זה לא, נכון? לפעמים, אולי אצל הרמב״ם היה אומר, זה רוחני, אז אני הופך את זה לגשמי. אבל יש בזה איזה משהו. בדרך כלל, כשהאבא מצמצם את שכלו בשביל בנו, ואגב, המשלים שהוא מביא שם, זה משמע מהם שכאילו הוא מתעסק בדברים קטנים. משהו כזה. זה ככה יוצא שם. הוא יורד לקטנות. משהו כזה. אז אני חשבתי שזה באמת לבוא מן הקוליות, מהכל, אל משהו יותר קטן. מגדלות לקטנות, שזה הצמצום. הצמצום הוא הקטנה. ואז הקטנה זה באמת לבוא אל הפרט. אבל הפרט הוא לא חלק, אלא הפרט הוא בעצם איזשהו סוג של צמצום כל הקוליות באיזה דבר מאוד מאוד קטן. וזה יכול להיות, רותם, מה שאתה אומר, עניין של פישוט הדבר. כי מה זה דוגמה? אם תחשוב, מה זה דוגמה? כשאתה אתה מסביר מישהו זה עיקרון, הוא אומר לך, אני לא מבין. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני אביא לך דוגמה. מה זה דוגמה? דוגמה, או משל, זה אני מביא ציור מאוד ספציפי, שבתוכו מקופל הרעיון הגדול. זאת אומרת, הציור הוא מאוד קטן. הדוגמה היא ספציפית, אבל היא מכילה בתוכה את הרעיון הגדול. נכון? מבינים מה שאני אומר. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הרב קוק. בענייני רוח, אין חלקיות. אין חלק. אתה מעביר רעיון, אבל אתה מעביר אותו בצורה מצומצמת. מה זאת אומרת? אתה מעביר אותו כאילו בצורה מוקטנת, בצורה מרוכזת לאיזה נקודה. ולכן, לאדם נוח לתפוס את המשל, את הדוגמה, את הפרט, אבל בעצם בתוכו מכונס, סליחה, כל הרעיון כולו. אלא שלפעמים אותו אדם שקיבל את המשל, עדיין לא עומד על המכלול של הרעיון. הוא עדיין שבוי בדוגמה, ועדיין לא קולט, אבל יכול להיות שאחר כך הוא יושב ויחשוב, יגיד רק שני אחד מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר, ואז פתאום הוא יתפוס את העיקרון, זאת אומרת את הכלל, את הדבר הגדול, שבעצם מכונס בתוך הסיפור הקטן הזה שסיפר האבא. זאת אומרת, כאן צמצום, יש בזה ממד של הסתרה, אין ספק, זה ממד של הסתרה, יש בזה ממד של הגשמה, כי זה כאילו מגשים את הדבר, יש בזה ממד של ריכוז, שזה מרכז אותו באיזה דבר קטן, כן? סילוק, אני לא יודע אם אפשר לומר פה, בכל אופן יש פה כמה ממדים, אבל אפשר לומר שזה מין ריכוז של הדברים, כאילו זה מין, אתה מרכז את הרעיון באיזה נקודה אחת, ואתה אומר, תשמע, אני נותן לך את הדבר הזה, כמעט ענה, ואז משם והלאה תעשה מה שאתה חושב. באמת, אני חושב שזה מה שאנחנו עושים עוד פעמים בסיפורים, שהסיפורים של רבי נחמן, כן, שאתה לוקח סיפור, אני יודע מה, הסיפור מהאינדיק, כן? כשאתה לוקח סיפור, ואתה מכירים, כן? מכירים, מכירים, מכירים. זה הסיפור הכי קצר של אלי לראש פשוט, אז עכשיו חשבתי עליו. אז למדנו אותו. אני חושב שלמדנו אותו, לא? נראה, למדנו?
כן, כן.
מסתום, למדנו על האינדיק גם את הדבר הזה. אז מה שקורה שם זה שאתה שומע סיפור, כן? אתה יכול להישאר ממש ממש בסיפור ולחייך. לאט לאט אתה מתחיל להגיד, רק רגע, מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר, ולאט לאט אתה פתאום מקבל את כל העומק שיכול להסתתר שם, ויכול להיות שם כל מיני עומקים ממש גדולים, שמרוכזים ומצומצמים בסיפור הקטן הזה, על אותו ילד, בן מלך שעופר שרושב שהוא תרנגול, וכל הסיפור הזה. אז יכול להיות שזה מתאים למה שכתוב פה, כן? הצמצום, אני אומר, זה לא כתוב פה, כי בדרך כלל כשהרב קוק מדבר על פרטים וכללים, הוא מדבר על משהו כמו שבירה, כמו שראים. אני רוצה להכניס פה את יסוד הצמצום. זאת אומרת שהצמצום הוא כבר איזה מעבר מהכללי לפרטי, והפרטים הם לא חלקים של המכלול, כי ברוח הוא אומר, שימו למשפט מאוד חשוב, כן? אין ברוחניות חלקים בעצם, זה אמירה לדעתי מאוד משמעותית. איפה יש חלקים? בחומר. בחומר יש חלקים, ברוח אין חלקים. זה אמירה מאוד משמעותית. ואחרי כשאתה רואה פרט, הפרט הוא לא חלק אלא הוא רק הנכחה מוקטנת של המכלול, שהעניין הוא רק דרגות של התגלות, כן? שלבים של התגלות, וכל אחד רמת זה השאלה, באיפה אתה תופס את עצמך בסיפור? האם אתה חושב רק על הבן מלך שירד מתחת לשולחן? האם אתה מבין שבן מלך זה אולי אנחנו? מי זה המשנה למלך? אולי זה הצדיק? אולי זה הוא שיורד? אולי זה שהוא בא אלינו ואז בכלל העולם הזה? ואולי אתה מבין כל מיני משמעויות לאט לאט שתמונות בתוך הסיפור הזה, ובעצם כנוסות בתוכו. בסדר? לכן אני חושב שזה זה משפט, זה עמדתי, אלה שורות מאוד משמעותיות. כן? כי בעצם נותנות לנו תחושה מה זה רוחניות, שרוחניות היא תמיד, תמיד אתה תופס חלק, לא במובן שזה חלק מהגדול, אלא זה שכבה מהגדול. כן? כל פרט הוא רק שכבה. אבל הרוחניות, אני ממשיך הלאה בקטע 2, מתגלה בטבעה רק למי שמכשיר את עצמו להתגלותה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להעמיק בתוך הפרט הזה ולחשוף את כל העולמות הרוחניים, אתה צריך להכשיר את עצמך להתגלותה. על כן העוסק בתורה לשמה, מוצא בכל פרטיות, או את בכל פרטיות, בכל פרט, הוא מוצא את האור הכללי. והעובד את השם באמת, מוצא גם בכל פרט מפרטי העולם את השם, את ההוויה הכללית בכל אור. וואי, זה ממש מזכיר לי קטע אחר של רב קוק, שאומר כך, האדם בדרגה מסוימת מוצא בכל פרט את כל התורה, ואם הוא צדיק יותר גדול, כלומר אם הוא מגיע לדרגה יותר כבר, הוא מוצא בכל פרט בעולם כבר את כל הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שכתוב פה. כן, אז הרב קוק יש לו איזה קטע מיוחד, על שתי השורות האלה הופכות להיות קטע מיוחד באיזה מקום, כן, אז זה מאוד יפה. זאת אומרת, מה הוא אומר? מי שעוסק בתורה לשמה מוצא בכל פרט את האור הכללי. עכשיו, זה כמובן מתקשר לטיש שהיה לכם, ושמעתם, אבל כיוון ששמעתם על זה, די, אני לא אוסיף, אבל אני חושב שהמניע הפנימי הרוחני, שומר מאחורי הדברים. אחד מהם, שם דובר על נוגע בהתחברות, התחברות, כל הדברים כאלה. זה פן אחר. אבל פה הרב קוק לא עובר מבחינת ההתחברות, אלא מבחינת שאתה יוצא, זה מאוד דיבר אל הרב קוק, לצאת מן הפרטים אל הכללים. עכשיו, מה זה נקרא לצאת מן הפרטים אל הכללים? זה אומר שבכל פרט של הלכה, אתה מוצא את העיקרון שמתחבא מאחוריו. אתה לא נשאר רק ברמת הגט. כן, למשל, בלימוד זה ברור שזה ככה, נכון? אתה עוסק בגט, טוב, מה זה גט? גט זה שטר. אתה בעצם עוסק בשטר. נכון? גט זה שטר פרטי. אז אתה לומד, עכשיו, אחרי זה אתה יחס, מה זה שטר? מה, אתה לומד מושג השטר. אחרי זה, מה זה התחייבות? אתה יכול להיכנס לעקרון ההתחייבות בכלל. מה זה נקרא להתחייב? אתה יכול בעצם בכל מילים, ומה אנחנו עוסקים? מה זה לעשות בפרטי? פרטי זה אתה כבר מקבל את הדברים כמובן מאליו. מה זאת אומרת? גד, אישה צריכה להתגרש, אתה צריכה לתת איזושהי התחייבות, יש... אני יודע מה, אתה רק קשר, אני יודע, לא משנה איך שאני נגדיר את זה. כן? מה זה קשר? עכשיו אם תעשה, כל מילה, אתה יכול פשוט זה לשים זכוכית מגדלת על מילה. אתה אומר רק שנייה אחת, מה זה? לנתק את הקשר בינינו. מה זה קשר? מה זה לנתק? איך מנתקים? מה... עכשיו תשים לב, כל שאלה כזאת מאחוריה, מה זה? יש הררים מתלויים בסערה. ואיך תסביר מה זה קשר? אני יודע מה, לא יודע, זה דבר די מסובך, כן? איך מנתקים קשר בדיוק? איך עושים את זה? זה דבר מאוד מסובך. התחייבות. אתה לא צריך שאתה צריך עכשיו לדון במושג ההתחייבות. מה זה התחייבות? מה זה בדיוק התחייבות? אתה תמיד יכול לפתור את זה בזה, לא פורמלי. התחייבות זה אומר שאני מחויב. בסדר, אבל מה זה הדבר הזה? אתה יכול כאילו לשים את הזכוכית מגדלת ולשאול רק שנייה אחת, מה הדבר הזה שאני מחויב? מה זה? מה זה? מסיני? מה זאת אומרת, אני מחויב? מה זה המצב הזה שאני... עכשיו, אתה יכול להגיע פה לדברים מאוד מאוד רחבים ומאוד כלליים, ובעצם מתברר שהדיון הזה על נתינת גט או על זה וכו' וכו', הוא בעצם איזה מיניאטורה של שאלות עצומות וכלליות ומאוד מאוד עמוקות שמתגבשות פה, אתם זוכרים שהוא דיבר על הקוביקים ועל הקרבי פרוינהופר? כן? שכל פרט הוא תמיד איזושהי הקרנה מעולמות עצומים, וכל תזוזה בדברים הקטנים מניעה את כל המערכת כולה. זאת אומרת, הפרטים הם לא רק מייצגים את הכללי, אלא הם מחוברים אליו, הם ארוגים בו, ולכן כל תנועה של הפרטי היא בעצם תנועה של כל הכללי. כן? ככל שאתה מודע לזה יותר, כמובן, אם אתה לא מודע, אתה מנותק, אז קשה להניח שהנעת הפרט תניע את הכלל. בסדר? אתם מבינים מה שאני מדבר? זה בסדר, העניין הזה של פרטים כללי. זה נורא, זה סוגיה מאוד מאוד חשובה אצל אצל רב קוק, כי הכל קשור לכל, הכל מארג הזה, כל פרט מייצג את הכל. ברגע שאתה מודע לזה, אתה מניע את הכל, אתה קשור לכל. תזכרו את הפרוינהופר האלה, את הקוביקים, את כל הדברים. כל כאילו הכללים, עכשיו זה מאוד יפה, שיש איזה דימוי, שמאוד רוצה חן בעיניי. פעם סיפר לי איזה חבר, שהוא עבד באיזה מפעל כימי מסוים, והוא אמר שהם, הם יוצרים, אני לא זוכר מה בדיוק, אבל הם צריכים לדחוס איזה גז בלחץ גדול, אז זה הופך להיות לקוביה כמו של קרח. אני לא זוכר איזה יסוד זה היה. הוא אמר לי שהטמפרטורה שלה, של הקוביה הזאת, זה מינוס 150 מעלות, משהו 200 מעלות, לא יודע, זה משהו מטורף. עכשיו, זה הופך להיות מוצר תעשייתי, הם עושים את זה בשבילם, אני לא יודע למה הם צריכים לעשות את זה, אבל זה הופך להיות מוצר תעשייתי, כי זה מקרר מצוין, אתה יש לך קוביית קרח כזאת בצדנית שלך, אתה מסודר לשבועיים, כן? כי זה מקרר לך למינוס 150 את הסטייק שלך, ואתה בסדר, הוא לא יתקלקל, בוא נגיד ככה, קשה לומר שהוא יתקלקל בדרך שאתה נמצא בספארי. אז זה משמש לא לצייתניות, אלא משמש לכל מיני דברים שרוצים לקחת, אני יודע, איברים לפעמים שצריך לקחת, מוקפאים או משהו, צריך קור, צריך, אז לוקחים קוביות כאלה, כמובן אסור לגוע בזה, כן, כי נגיע בזה, זה קביעת קור וטורפת, זה יכול לקרוא את האור, כל מיני דברים, אז זה קצת זהירות, אבל יש דבר כזה. בקיצור, עכשיו, סתם חשבתי לעצמי שהקובייה הזאת, שהוא עכשיו דחס ומביא לך, אני יודע, קובייה כזאת, כן? זה כמויות גז, אתם יודעים, זה התפשט, אני לא יודע על איזה אזור, דחסו לך קובייה, כן? אז אני אומר, הקובייה הזאת זה אנחנו, אנחנו עם קובייה כזאת, כל אחד מאיתנו מין קובייה, שדחסו אותנו ועשו את מה שאנחנו, ואנחנו מין קובייה קטנה, שמייצגת את המכלול, את הגדול, אבל יש... כל המכלול נהיה קובייה, כל אחת מהקוביות שלנו. זאת אומרת, זה לא שיש הרבה קוביות, כמו שבא החומר, אלא הכל התכנס לקובייה הזאת, לקובייה הזאת, לקובייה הזאת. כולנו קוביות שמייצגות את המכלול כולו. ואז כל אחד מאיתנו הוא בעצם, הוא מין הכל, הוא מין הכל, אבל בעצם הוא גם פרטי. זאת אומרת, יש בך גם את הפרטיות שאתה, הייחודיות שלך, ואתה בעצם מייצג את הגוליות. בסדר? אז עכשיו, אדם שלומד תורה, אז הוא מתחיל בתורה, אדם שלומד תורה יכול, צריך לסיים, אדם שלומד תורה יכול מפרט אחד בתורה להגיע לכללים גדולים ולשאלות ממש גדולות, הוא אומר, מי שמתקדם יותר יכול בכל פרט ופרט בעולם למצוא את הדברים הגדולים, את כל העוצמות הגדולות, איך הם רוכזו, צומצמו, התכנסו לאותו פרט. זה כאילו דרגה. אתה מוצא את הנשגב, את הגדול, את השאלות הגדולות בכל פרט ופרט. מעניין להתכנות הדינות של דרך ג'נטלי.